וברכה ובוקר טוב וחג שמח לכל עם ישראל. אנחנו שואל נריה, שלום כבוד הרב, הייתכן לומר שהציונות החילונית הצליחה בגלל חילוניותה? שהרי על הפסוק בפרשת בחוקותיי ונשארים בכם ימקו בעוונם בארצות אויביכם ואף בעוונות אבותם איתם ימקו. רש"י מפרש כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. תודה. אינני רואה ראיה לא לכאן ולא לכאן, כנראה מקוצר דעתי. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק למד של ספר דברים בפסוק יוד בפרשת ניצבים. ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. מה זה אומל השם את לבבך? יש בזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ן סובר, רבינו משה בן נחמן, שבעתיד יהיה שינוי באופיו של האדם. כלומר, תהיה בריאה חדשה, כאילו הקדוש ברוך הוא מתערב מחדש במבנה הנפש של האדם, ויסיר ממנו יצר הרע. זה נקרא אומל השם את לבבך. איך אפשר מעשית למול? זה ביטוי מטאפורי. כן. זה כמו אומלתם את עורלת לבכם ואת עורפיכם לא תקשו עוד. יש ביטוי כזה. אז אומל השם אלוהיך, כוונה שהקדוש ברוך הוא יתערב בטבעו של האדם. יש אגב לציין שלהלכה נוהגים שהקצה של הלב, כשמכשירים לב, אז חותכים את הקצה של הלב בגלל ריבוי דם שבו. והרקנתי מובא גם בשח אומר שזה משום ומלתם את עורלת לבכם. אז יש דבר כזה. עכשיו הרמב״ם איננו סובר שיתהווה שינוי במעשה בראשית, לא ישתנה שום דבר בטבעו של האדם, עדיין יצר הרע יהיה, אבל הוא לא יצא אל הפועל. וזאת מדוע? משום שכאשר, כך כותב הרמב״ם במורה נבוכים, כאשר בני אדם עסוקים בלדעת את השם, אינם עסוקים בלהילחם זה בזה. כלומר, אומר הרמב״ם, אם כל העולם היה עוסק בדעת אלוהים, זה לא היה קורה שיהיו מלחמות. ועל זה, זה כמו שנאמר, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעת את השם כמים לים מכסים. אז יש פה שני אופנים להבין את זה. אפשר להבין שזה תהליך טבעי שמתרחש דרך ההתפתחות של התרבות האנושית, או שזה התערבות מלמעלה. אם אנחנו נגיד שזה התערבות מלמעלה, זה פסימי קצת ביחס לאופיו של האדם שאיננו יכול להתקן בלי פעולה אלוהית. אבל אפשר גם להגיד, אדרבה, תפיסה אופטימית של יש באדם מספיק כוח כדי להביא לעולם שבו יצר הטוב שולט ולא יצר הרע. מי? הרמב״ם? הוא יסביר, ומה לשם? זה הכוונה, על ידי שיתעסקו בדעת השם, אז זה ימול את הלב. זה הכוונה. ומה לשם אלוהיך, לבבך ולבב זריך, לאהבה את השם אלוהיך. בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. כדי לתתת לך חיים. אז מה עם כל הכללות? ונתן השם אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. עד עכשיו דובר על זה שאתה תשוב לציון והשם ישוב איתך והוא ימול את לבבך. ואז פסוק ח', פסוק ח' לכאורה אומר דבר מיותר. ואתה תשוב ושמעת בכל השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. מזה אני מבין שעד עכשיו הייתה תשובה, אבל לא אל המצוות, אלא כתוב ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך, לא כתוב שאתה תקיים מצוות. מה שאין כן בפסוק ח', אתה תקיים מצוות. זאת אומרת שקיום המצוות הוא שלב מאוחר בגאולה ולא שלב ראשוני בגאולה, וזה די תואם את דעת רבי יהושע כפשוטה במסכת סנהדרין, שבין כך ובין כך ישראל נגלים, בין עושים תשובה ביניהם עושים תשובה. כי התשובה אל קיום המצוות באה אחרי השיבה אל ארץ ישראל ושיבת השכינה. אבל בכל זאת יש פה איזה קושי בפסוק. כי מה הקושי? זה שיש כמין הנחת יסוד שבחוץ לארץ לא קיימת מצוות. כן? כתוב, אתה תשוב ואז אתה תקיים את המצוות. מה היה לפני כן? מה? לא קיימו מצוות בגלות? קיימו. אלא כנראה שהכתוב רוצה לומר לנו, קיום של המצוות בגלות זה לא הקיום האמיתי. כי זה לא המקום של המצוות. הרי הספרי אפילו שואל, מדוע מקיימים מצוות בחוץ לארץ? נותן את התשובה שנותן. אבל ברור שהמצוות הן חלק מהחוקה המדינית של עם ישראל בארצו, ולכן כל זמן שהוא בחוץ על הארץ, הקיום הזה הוא קיום מרוסק, או כמו שהיה קורא לזה, כמו שהיה אומר, החפץ חיים, הנחת תפילין במגדל העמק, היא פי 20 מהנחת תפילין ברדין. כן? זאת אומרת ש... ורק אז, גם אם אתה בעצם יהודי דתי, מקיים מצוות, רק אחרי המהפכה התודעתית, הנפשית והנשמתית, שאתה עובר בארץ ישראל, רק אז אפשר לומר, ועשית את כל מצוותיו. ואתה תשוב, ושמעת בכל השם, ועשית את כל מצוותיו. אשר אנוכי מצווך היום. כן. זה דבר שהוא נכון כשלעצמו. כן, זה נכון, אפשר להגיד את זה. כן, שאתה אומר שתיקון המידות קודם לתיקון המצוות. רק שרבי חיים ויטל מדבר על הפרט. ואנחנו מדברים על המידות כלליות. יש עוד דבר חשוב לשים לב, מה זה לשוב? לשוב זה לא לקיים מצוות. הקיום המצוות הוא תוצאה של התשובה. איך כתוב כאן? ואתה תשוב, דבר ראשון. ושמעת בכל השם, דבר שני. דבר שלישי, ועשית את כל מצוותיו. כן? זאת אומרת, התשובה מולידה את קיום המצוות, קיום המצוות איננו התשובה, התשובה זה קודם לזה. ומה הדבר הראשון שקורה בעקבות המצוות, ואתה תשוב? ושמעת בכל השם. מה זה לשמוע בכל השם? מה זה לשמוע? מישהו יודע מה זה לשמוע בכל השם? אז זה בדיוק הפוך ממה שקראנו. בעצם אני כבר שלוש פעמים מנסה להסביר שהפסוק מסביר שהתשובה ושמיע בכל השם זה לא קיום המצוות, וכאילו שלא דיברתי. לא, הפוך. בוא נראה. ואתה תשוב. ושמעת בכל השם, ועשית כל מצוותיו. זאת אומרת שקיום המצוות זה הדבר השלישי. אז זאת אומרת, מה זה? אז אני שואל מה זה הדבר השני. מה זה לשמוע? אני אגיד לך בדיוק מה זה לשמוע בכל השם. זה הנבואה. אתה תשוב, ושמעת בכל השם, אתה תתנבא, ועשית כל מצוותיו. כלומר, התשובה האמיתית, היא תשובה שחוזרת לשמוע את דבר השם. לשמוע זה רק הנביאים שומעים. כן. ואז בעצם יוצא ששיבת הנבואה היא חלק מהתהליך הגאולי. עשתה את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. והותירך השם אלוהיך בכל מעשה ידיך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה. כי ישוב השם לסוס עליך לטוב, כאשר סס על אבותיך. לעומת מה שכתוב בכללות, כאשר סס להיטיב אתכם, כן יסיס להרע לכם, להשמיד אתכם, אז כאן זה חוזר, הססון האלוהי, כאשר סס על אבותיך. מה ההבדל בין ססון לבין שמחה? ססון זה כאשר מישהו נמצא בדרך אל הגשמת מאוויו. סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל. מוצא שלל, הוא עוד לא לקח את השלל, אבל הוא סס. לעומת שמחה, כאשר האדם כבר השיג את מה שרצה, זה נקרא שמחה. אז כשאדם עסוק, נגיד, בלהשיג את המטרה שלו, אז הוא עדיין בדרך. ססון. כן? כלומר, הוא תפוס. ססון אוקיפה. עכשיו, לעומת זה, השמחה באה לאחר מכן, וזה ההבחנה בין משיח בן יוסף לבין משיח בן דוד. משיח בן יוסף זה הדרך אל הגאולה השלמה, אבל עדיין יש מלחמות וצרות, ויש השמחה השלמה שזה משיח בן דוד. אז כאן מדובר פה על משיח בן יוסף מבחינת סס. כי תשמע בכל השם אלוהיך, אגב, יש לשים לב שהרמב"ם אומר איפה כתוב משיח בתורה? פסוק הזה, וסס השם ושיב השם את שבותיך. כלומר, כל הפרשה שלנו, לפי הרמב״ם, זה המקום שבו התורה מאומרת במפורש שיש שמות המשיח. כלומר, המשיח לא מוזכר. עיקר משיח זה שיבת ציון. רבי חנניה